שלום לכולם ולכולן. אנחנו בעזרת השם בשיעור שלנו על פרשת שבוע, בסדר? אנחנו מתחילים ספר חדש, ספר שמות, בסדר? זה הרעיון שלו. אני אעשה פה רק סקירה מהירה על ספר בראשית, ואז נתחיל את הספר החדש, פרשת שמות. ספר בראשית זה היה הספר, נקרא לזה הספר היסוד של האנושות. בראשית ברא אלוהים, בסדר? דיברנו על זה במהלך הפרשיות, שזה ספר שמלמד את האדם איפה יש אלוהים בחיים שלו. אמרנו, המילה אלוהים זה ריבוי של המילה אל, 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 אל. יש כיוון שאליו הולכים, בסדר? זה הבסיס. כשאדם מתחיל את החיים שלו, ראשית החיים של האדם, הוא מבין שהעולם הזה הוא לא הפקר, ויש איזה כיוון שלאט לאט הוא הולך ומתגלה בספר, בהתחלה על ידי אדם הראשון, משם אנחנו מגיעים למה קורה בזמן מבול, איך גם שם יש את המקום להיות בו נוח, כן? למצוא את האזור נוחות שאפשר לצלוח איתו את המבול, ומשם יש לנו את האבות, אברהם, יצחק ויעקב, 12 השבטים, שהם נותנים פה את הכיוון למציאות. זה היה ספר בראשית. עכשיו אנחנו מתחילים את ספר שמות. ספר שמות נקרא, ככה המהר"ל מפראג מכנה אותו, ספר הגאולה. בסדר, ככה הוא נקרא, ספר הגאולה. זאת אומרת, בראשית זה עוד לא ניגלנו. ספר בראשית הסתיים, כן, דיברנו על זה פרשה שעברה, פרשת ויחי, זה הסתיים דווקא בצורה די עצובה. יעקב מת, יוסף מת, אז אנחנו מתנחמים שויחי יעקב, מזרו בחיים, עפו בחיים, והמציאות הולכת וממשיכה, אבל עם ישראל נכנס לשעבוד מצרים, כן, המסך יורד, ויוסף מבטיח, פקוד אפקוד אתכם. זאת אומרת, בסוף אתם תראו שהמציאות הוביל לגאולה, אבל עכשיו המציאות היא לא כזו. אז זה פרשת ויחי, אין גאולה, הפוך, נכנסים לשעבוד. ספר שמות זה ספר שאומנם הוא מתחיל משעבוד, זה הפרשה שלנו והפרשה הבאה, אבל כל הרעיון שלו זה גאולה. איך עם ישראל יוצא ממצרים, ואיך הוא בסופו של דבר מגיע גם למתן תורה, בסדר? זה בספר שמות. אחרי זה המשך הספרים, והעיקר במדבר דברים, זה הקורות של עם ישראל במדבר, עוד נגיע לזה. אבל בואו נתחיל מהפרשה שמתחילה את הכל, פרשת שמות. מה היא מכילה? בסדר, נעשה פה רק סקירה מהירה לקראת שבת הקרובה, מי ששכח או שכחה. דבר ראשון, הפרשה מתחילה, אלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב, איש וביתו באו. יש פה איזו סקירה מחודשת של כל השמות של עם ישראל, 70 נפש, שעם ישראל יורד למצרים, לא עם ישראל אפילו, בית יעקב שהופך להיות עם ישראל. זה החלק הראשון של הפרשה. ואז מסופר על הולדת משה. כן? וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי, נולד תינוק, עוד לא מוזכר השם שלו, ואז מצפינים אותו ביאור, משה בתיבה, ואוספת אותו בתיה, הבת של פרעה, והיא קוראת לו את השם משה, כי מן המים משיתיהו. זה חלק שני של הפרשה. החלק השלישי, והיא בימים ההם, ויגדל משה ויצא אל אחיו. משה יוצא מתוך הארמון של מצרים, נסיך מצרים, מגיע ורואה את האיש מצרי מכה איש מאחיו, הורג את המצרי ויטמינהו בחול, ובעקבות כך הוא צריך לברוח למדיין. זה החלק השלישי. ואז קורה שם במדיין, כן, הוא מתחתן שם עם ציפורה, ביתו של יתרו, ושם הוא קורא את מעמד הסנה, מעמד הסנה הבוער באמצע המדבר. השם מתגלה אליו, אומר לו, כן, שהוא מצווה עליו לגאול, לחזור למצרים ולגאול את עם ישראל. יש שם כל מיני ניסים שנעשים, המטה הופך לנחש, היד הוא מכניס אותה לחיקו, והנה מצורעת כשלג. ומשם משה רבנו חוזר למצרים, בדרך גם קוראים כל מיני התרחשויות, יש שם איזה מאורע לא ברור שהוא וציפורן נעצרים במלון באמצע הדרך, ושם יש איזה חתן, כן, חתן דמים למולות, כן, יש איזה מלאך שמנסה להרוג את משה, אבל אז ציפורה עושה ברית מילה לילד שלהם, כן, גרשום, וככה הם ניצלים. ואז השלב האחרון, שמשה חוזר ארץ מצרים, בהתחלה עם ישראל מקבל אותו, כן, אהרון ועם ישראל מקבלים אותו בברכה, כן, הנה הוא הגואל, והם באים אהרון ומשה אל פרעה, ואז מסתבר שזה רק יחמיר את המצב. פרעה לא רק שהוא לא משחרר את עם ישראל, הוא מכביד את השיעבוד, כן, מעכשיו אומר להם גם, אתם צריכים להביא קש, קש ולבנים, ולאחר מכן, שוטרי ישראל, כן, הם באים בתלונות אל עם ישראל, ובזה מסתיימת פרשת שמות. בסדר? עד כאן זה הנקודה. השיעור הזה הוא חובה? השיעור הזה הוא חובה באיזושהי מסגרת? טוב. מה זה ספר שמות? מה זה פרשת שמות? ספר שמות ופרשת שמות, כי שמם כן הוא. שמות בני ישראל. כל פרשה כולה סובבת סביב המושג שם. מה השם, אם אפשר לתת כותרת לפרשה, מה השם שלך? מה השם שלך? זה מתחיל, כאמור, שמתחילים בתיאור של שמות בני ישראל, מפרטים פה את כל ה-70 שמות שירדו מצרים. זה ממשיך עם זה שמשה רבינו מקבל את השם שלו, כי מן המים משיתיו. זה ממשיך, השיא מגיע כאשר במעמד הסנה, משה רבינו שואל את הקדוש ברוך הוא, שבני ישראל, שאני אבוא לגאול אותם, הם ישאלו אותי מה שמו אשר אומר עליהם, בסדר? אומר לו הקדוש ברוך הוא את השם, השם שלי, מה השם? אהיה אשר אהיה שלחני אליכם. בסדר? זה הרעיון של פרשת שמות וספר שמות. שם זה מושג מאוד עמוק בעולם התורני. בדרך כלל היום אנחנו מתייחסים לשם רק איזה סוג של כינוי, שהאדם מכנה אחד את השני כדי שישים לב אליו. אבל במקור, שם, אומרים חז"ל, זה בעצם המהות של האדם. שם של אדם זה מה התפקיד שלו בעולם, מה הייעוד שלו בעולם. יש ספר קבלי שנקרא ראשית חוכמה. חיבר אותו רבי אליהו דיוידש, אחד מהמקובלים. ושם הוא מביא איזשהו מדרש, זה מופיע גם במקומות אחרים, שאומר שכאשר אדם מגיע לשמיים, מחכה לו בגן עדן, בכניסה לגן עדן, מחכה לו מלאך. מלאך בשם דומה. כן? על שם הפסוק, לא המתים יעללו יה, ולא כל יורדי דומה. משהו ששייך לעולם הדממה. ושם אותו מלאך עומד בכניסה לגן עדן ושואל את האדם, מה שמך? מה השם שלך? אם האדם יודע מה שמו, הוא נכנס לגן עדן. אבל במידה ולא, אומר המדרש, המלאך מוציא שלשלאות של ברזל ומתחיל להקות את האדם עד שהוא ייזכר מה שמו. ויש שם תהליך שלם שמתואר שאדם זועק מכאבה והוא לא זוכר מה שמו, המלאך ממשיך להקות אותו, וכל התהליך הזה נקרא בלשון, ככה רבי אליהו דיוידש קורא לזה, חיבוט הקבר. בסדר? מושג קבלי. הקבר כביכול חובט באדם. ואז ממשיך המדרש ואומר, איך אדם יזכור את שמו? איך אדם ידע מה השם שלו שהמלאך שואל? אומר המדרש, לכל אדם יש פסוק שהשם שלו רמוז בתוכו. בסדר? לכל אדם יש פסוק שהשם נמצא, או האותיות, האות הראשונה והאחרונה של השם. בסדר? וכל אדם צריך לזכור את הפסוק שלו, את הפסוק שהשם שלו רמוז בתוכו, וככה הוא יזכור זאת שהוא יגיע לשמיים. בסדר? מכאן הגיע המנהג, בסדר? שכל אדם, כל אחד יודע פה את הפסוק שלו בתורה. אוקיי? מי שלא יודע, מי שלא יודעת, אז זה ההזדמנות. אפשר לחפש, היום יש הרבה אתרים באינטרנט שעושים את זה, כי זה משהו מיסטי, אז אנשים אוהבים את זה, מה הפסוק, מה השם של הפסוק, ואדם צריך למצוא עוד פעם, או שהשם עצמו נמצא בפסוק, או האות הראשונה והאחרונה של השם, ואדם צריך להגיד את זה כל יום בתפילה. מתי אומרים את זה? בסוף 18, אחרי שאומרים, יהיו לרצון, אמרי פי, הגיון ליבי לפניך, השם צורי וגואלי, בסדר? אז אדם אומר את הפסוק שלו, וכך הוא יזכור את זה שהוא יגיע לשמיים. טוב, אז המדרש הזה, כמובן צריך להעמיק בו. מה הכוונה של המדרש הזה? מסבירים שוב המפרשים. לכל אדם יש שם. לכל אדם יש תפקיד בעולם הזה. בסדר? שהורים קוראים שם לילד, זה משהו מאוד 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 משמעותי. גם, זה דבר שצריך לשים עליו את הדעת. היום הרבה פעמים הורים קוראים שם לילד, סתם, לפי הצליל האופנתי של אותו שבוע. כן, מה שבדיוק עכשיו נמצא באופנה. זה לא כך. הורים חכמים, שהורים קוראים שם לילד, הם בעצם באיזשהו מקום נותנים לו איזה כיוון לחיים. זה לא כמובן שזה תלוי בזה, כן? ילד יכול להשתחרר. יש מושג כזה, אגב, שנקרא החלפת שם, הוספת שם. בסדר? חלק מתהליך תשובה שאדם עושה, ככה אומר הרמב״ם, חלק מתהליך התשובה, אדם גם מחליף את שמו. שזה כאילו ביטוי להגיד, אני משנה את הכיוון שלי בחיים. אבל עדיין יש משמעות עמוקה למה שההורים קוראים לילד. לכן למשל אומרים חז"ל שאסור לקרוא לילד בשם אדם רשע. אדם? יש דיון בגמרא, איך קראו לרבי ישמעאל בשם ישמעאל. כן? ואז עונה הגמרא שהוא עשה תשובה, אז איך שהוא זה עובר. ובגדול, שם, צריך לדעת, שהורים קוראים שם לילד, צריך לשבת, לשאול, יש כאלה שמתייעצים, תלמידי חכמים. בסדר? איזה שם אנחנו קוראים? אנחנו בעצם, שההורים קוראים שם לילד, הם מכניסים את כל התפילות, וכל התקוות, וכל החלומות שלהם, מה יצא מהילד הזה? זה הרעיון של המושג. אומר המדרש, ואני חוזר אליו, לפעמים אדם מגיע לשמיים, והוא שוכח את שמו. זה לא רק אחרי שאדם מת, אלא בכל רגע ורגע, אדם ניצב מול השמימיות. אדם ניצב מול האמת האלוקית. ושם הקדוש הוא שואל אותו, מה שמך? האם אתה יודע מה הייעוד שלך בעולם? מה התפקיד שלך בעולם? לכן אומרים שם, אומר המדרש, שהמלאך הזה נקרא דומה מלשון דממה. ואם זה שאלה בלי מילים, כמו שהקדוש ברוך הוא שאל את אדם הראשון אחרי חטא גן עדן, אייקה. איפה אתה? מה השם שלך? יש גם במדרש כתוב שהמלאך הזה, כל הגוף שלו מלא עיניים. זה מדרש מאוד מפחיד. על שם הפסוק, עיני השם משוטטות בכל הארץ. זו שאלה שאי אפשר לברוח ממנה. מה השם של האדם? האם אדם מממש את הייעוד שהוא נברא? לכל אדם יש שם, לכל איש יש שם. אנחנו אומרים את זה בתפילת הבוקר, תפילת שחרית. אלוהי, עד שלא נוצרתי, איני כדאי. עד שלא נוצרתי, עד שלא נולדתי, סימן שלא הייתה בי כדאיות, סימן שלא היה בי צורך. אם נוצרתי, סימן שיש לי שם, סימן שיש תפקיד שרק אני יכול למלא בעולם. אם אדם יודע את שמו, הוא נכנס לגן עדן. במילה אחרות, הוא שייך לגן עדן. אדם שייך אל העדן האלוהים. אדם שייך אל האמת, אל ה... אם האדם שוכח את שמו, אומר המדרש, המלאך מוציא שרשראות של ברזל וחובט בו. שזה בתרגום למושגים שלנו, כאשר אדם מנסה ללכת בדרך שהיא לא שלו. כאשר אדם שוכח מה הייעוד שלו, מה התפקיד שלו, המציאות תופחת לו על הפנים. הוא נכשל פעם אחרי פעם. זה הרעיון של החיבוט הקבר. הקבר חובט באדם. אומרים חכמים, רשעים בחייהם קרויים מתים. אדם חי, זאת אומרת, הוא צוחק, הוא מסתובב, אבל הוא בעצם מת מבפנים. כי הוא לא מוצא את השם שלו. הוא לא מוצא את הייעוד שלו. אומרים חכמים, חיבוט הקבר זה גם אצל אדם פרטי, ולפעמים זה אפילו עם שלם ששוכח את השם שלו. כאשר עם ישראל שוכח מה התפקיד שלו בעולם, מגיעים כל מיני טלטלות שמכריחות את האדם לזכור את השם שלו, לזהות מה התפקיד שלו בעולם. מה הדרך שבה אמרנו אדם יזכור את השם שלו שהוא מגיע לשמיים? ידע את הפסוק שלו בתורה. מתוך תורה בן אדם צריך לזהות מה הייעוד שלו, מה התפקיד שלו. יש לזה עוד מנהג שאנחנו עושים כדי להזכיר לנו, למצוא את השם שלנו בתורה, את האות שלנו בתורה. מה המנהג הנוסף שעושים בתפילת שחרית בימים של קריאה בתורה? בדיוק. שמגביעים את הספר תורה. בסדר? מכירים את זה? בואו נתחיל קודם כל ברעיון של הגבעת ספר תורה. אתם שמתם לב, יש שינוי בהגבעת ספר תורה בין קהילות אשכנז לקהילות ספרד. נכון? לפי קהילות אשכנז, מוציאים את הספר תורה, קוראים בתורה, ובסוף מגביעים אותו. לפי קהילות ספרד, קודם כל מגביעים את הספר תורה, ואז קוראים. למה? זה מחלוקת בין מקובלי אשכנז ומקובלי ספרד. מה קודם למה? ראייה או שמיעה? יש ויכוח רוחני בתוך האיברים של האדם, איזה איבר הוא יותר רוחני. האיבר הכי רוחני של האדם, מה הוא? ריח, חוש הריח, מזל מכה ריח. על המשיח כתוב ויריחו ביראת השם. הוא ריח, שימו לב, זה משהו מאוד מאוד מופשט. אין חטאים בריח. כמעט וסור להריח כתורת של עבודה זרה, אבל אין, נכון? לעין, שמיעה, לשון הרע, לא תטעו אחרי לבבכם, אחרי עיניכם. ריח זה משהו מופשט. אחרי הריח יש ויכוח, מה קודם למה, ראייה או שמיעה. על פי מקובלי אשכנז, שמיעה קודמת לראייה. לכן אנחנו קודם כל שומעים את התורה, ורק אחרי זה רואים את התורה. וזאת התורה אשר שם משה. לפי מקובלי ספרד, ראייה קודמת לשמיעה. לכן קודם כל מגביעים את הספר תורה, זאת התורה, ורק אחרי זה שומעים. מכל מקום שמגביעים את הספר תורה, מה כולנו עושים? מצביעים. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. בסדר? שוב, הערה סתם נחמדה, שיש טעות נפוצה שאנשים מצביעים ככה. אין לזה שום מקור למנהג הזה. שמתחיל להצביע ככה. זה הקלעות, יש שטוענים שאנשים חיטטו באף, אני לא יודע בדיוק מאיפה זה בא, אבל בגדול מצביעים. בסדר? וזאת התורה. כן, יש כאלה שעד כדי כך שיפשו את זה, שאפילו שיש את ה... נכון, אצבע המורה, את ה... זה, גם שם שמו אצבע כזו, כאילו, לא ברור. אבל מילא, שכל מקום תדעו, וזאת התורה. בסדר? אין מישהו פעם הראה לי איזה כן, אז הספר שכותב את זה, אז הוא, בפי רוב הספרים הפוסקים מצביעים ככה. אבל מה אנחנו עושים שאנחנו מצביעים על הספר תורה? לא סתם מצביעים כזה מרחוק, אלא מחפשים את האות הראשונה של השם שלנו. אני עם זה הרעיון. לי קוראים חגי, אני מחפש את האות חטא. זה תמיד נופל לי אגב בחטאים, זה לא נעים. אבל זה צריך לחפש את האות הראשונה. צריך להתקרב, למצוא את האות הראשונה. אני מודע למרמור שקיים באגף הזה של האולם, שאומר, אנחנו בעזרת נשים, אנחנו לא מצליחות לראות את הספר תורה, וזה כמובן שוביניזם יהודי שרק הגברים, אז התשובה היא עוד יותר שוביניסטית, שזה התפקיד של הבעל. הבעל צריך למצוא גם את האות הראשונה שלו וגם את האות הראשונה של אשתו. זה לא פשוט. חולה. ומי שלא נשואה, זה אבא שלה. עכשיו תחשבו, אחד יש לו 7 בנות, זה צריך פה המון קורדינציה. חצי, חכה שנייה. זה לא יותר. הרעיון שעומד מאחורי כל המנהגים האלה, אגב, זה לא הלכה למשה מסיני, בסדר? גם שאם לא מוצאים את האות זה לא נורא, אבל יש פה איזו אמירה, אתם מבינים? גם בלזכור את הפסוק, גם... אדם מתוך תורה אמור למצוא את השם שלו. אם נתרגם את זה שוב לתכלס, מה הכוונה? אדם רוצה לממש את הייעוד שלו בכל תחום, בתחום המשפחתי, בתחום הזוגי, בתחום המקצועי. אדם מתוך תורה, מתוך לימוד תורה, מתוך שכל, מתוך כל הכלים שהקדוש הוא נתן לנו, הוא אמור לזהות מה השם שלו. שאדם מנסה לשכוח את השם שלו, אתם יודעים, זה פרשת שמות, זה ספר שמות. הרעיון של הספר הזה זה גאולה. אדם רוצה להיגאל בכל המובנים, לא רק עם ישראל ומצרים. כולנו רוצים לצאת מהמיצרים. זה הולך להיות עכשיו הקו שחורז בכל הפרשיות הללו. מצרים זה לא רק מקום גיאוגרפי. מצרים זה ביטוי למצב נפשי. אדם שנמצא במיצרים שלו, נמצא בעולם המצומצם שלו. הדרך להיגאל זה לדעת מה השם שלך. מה התפקיד שלי בעולם. משם זה מתחיל. לכן הפרשה מתחילה, לפני שנכנסים לשעבוד, אלה שמות בני ישראל הבאים מצרים. זה מה שהחזיק את עם ישראל בזמן השעבוד. אומר המדרש שעם ישראל בתוך שעבוד מצרים, שוב, זה לא רק שעבוד פיזי, זה היה גם התמוטטות רוחנית, שעבוד רוחני. עם ישראל שקע בממתת שערי תומה, שזה כאילו ביטוי לכמעט עד הסוף, כן? יש 50 שערי תומה, זה כאילו עד הקצה. מה בכל זאת הרזיק את עם ישראל? שלושה דברים. שלא שינו, לא את שמם, לא את לבושם, ולא את שפתם. שהאדם שומר על הזהות שלו, אתם מבינים? על השם שלו. זה לא רק משהו טכני, זה משהו מאוד מאוד עמוק בנפש. גם שאדם נמצא במיצרים הכי קשים בחיים שלו. גם שאדם נמצא במצבים שהרבה דברים נשכחים בחיים שלו. שאדם רחוק כבר מהבית שלו, מהחינוך שלו וזה. אם הוא זוכר את השם שלו, אם הוא זוכר מה התפקיד שלי בעולם, זה מה שמרזיק אותו. וזה בדיוק מה שמנסה פרעו להשכיח. מה קורה? שימו לב, כאשר עולה פרעו חדש, אומרים, ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. מגיע מלך מופרע, בנים, זה פרעו. כאשר אדם הוא מתחיל להתפרע, היצרים, הצדדים הגסים שבו מתחילים להתפרע, הוא מתחיל לשכוח את יוסף. הוא מתחיל לשכוח את הדרך שהוא הגיע לאן שהוא הגיע. יכול להיות בכל מיני שלבים בחיים. אדם למשל הצליח מאוד בחיים. אתה יודע. הרוויח הרבה כסף. הגיע לכל מיני מעמדים. והוא שוכח מאיפה הוא בא. שכחה לשון האותיות חשיכה. העסק מתחיל להיות חשוך. זה הכלל הראשון, תדעו לכם. כל שיעבוד מתחיל מזה שמנסים להשכיח את השם. במחנות הריכוז, במחנות ההשמדה של הנאצים, הדבר הראשון שהם עשו, זה היה לתת מספר לכל אסיר. היה רעיון. הרבה אנשים ששרדו עם תארים שזה היה בעצם מחיקת הזהות. אתה כבר לא שם, אתה מספר. עכשיו יש כל מיני מחיקות זהות, יש על ידי הנאצים. יש מחיקת זהות שאדם חי בתרבות שמטשטשת את השם של כל אחד. בתרבות שאומרת, אין הבדל בין אנשים. כולם שווים. אין הבדל בין גברים לנשים. אין שם מיוחד. שימו לב, זה היום תופעה אפילו ברמה הסוציולוגית. אני חושב שזה בעיה הלכתית לקרוא שם שהוא דו משמעי, שיכול להיות לזכר ונקבה. שוב, דברים ככה קצת גמישים, אבל יש פה איזו אמירה. היום, שימו לב, זה מאוד מאוד אופנתי. זה עד כדי כך, מכירים את זה, שנוע מבא, נוע מבט, ככה היום משהו, מכילה אם יש כאן מישהו או מישהו, כן, לא, יש... אני אומר, זה ביטוי תרבותי כזה, שאין ייחודיות. זה ממשיך עם אנשים שקוראים שמות לא יהודים. בסדר, מעיין זה בסדר, זה השם... מעיין זה בת. מעיין זה בת, הכל בסדר. אוקיי, אז סגרנו, זכר. אני לא, עם הרב אליהו אני לא מתחיל פה שמות וזה, מה שהוא אומר, הכל בסדר. תדעו, מעיין הבת, בסדר, ואז יהיה ברור. יש כל מיני שמות. אני סיפרתי לכם, לא? עם הרב עובדיה פעם סיפרתי לכם את המברית שהייתי בה? אה? כן, סיפרתי את זה לחבר'ה פה. היינו, הייתי פעם, לפני הרבה הרבה שנים, הייתי בברית, ברית מילה, שהמקריא לברכות היה שם הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. כן, יש בברית את הסנדק, נכון? זה ששמים את התינוק על הברכיים, ויש את מישהו שקורא את השם. ויקרא שמו בישראל, כן, קיים את הילד הזה, לאביו ולאמא, קרא שמו בישראל. אז הרב עובדיה, הוא היה מקריא, החזיק את התינוק, ואז התחיל להגיד, ויקרא שמו בישראל, ואז האבא, נכון, הוא לוחש את השם של הזה על האוזן, ואז הוא מכריז. אז האבא לחש את השם על האוזן של הרב עובדיה, והרב עובדיה, יקרא שמו בישראל, מסתכל על האבא, אומר לו, לא טוב. עץ הברית, לא טוב. אומר לו, ואז הוא בלי להתבלבל, אומר לו, אברהם, מקובל עליך. אז זהו, האמא עשתה שם סימנים לא ברורים. אבל הרב עובדיה, נו, לכו תריב הרב עובדיה, מה? קראו לילד אברהם, סגרו את הפינה, מה שנקרא. אז תדעו. בסדר. טוב, אני אומר לכם שוב, כל הדברים האלה זה כמובן, זה לא הלכה. זאת אומרת, זה לא, באמת אני אומר, זה חליה שלא פה, אם מישהו יראה גם את זה, מישהו במקרה קראו לו, קראו לה איזה בשם, שהוא דו משמעי, או עם קונוטציה שלילית, לא לקחת את זה. לא, כל הצרות שלי בחיים, זה בגלל זה, וזה הסיבה שלא זכיתי בלוטו, לא, זה לא, זה, אבל יש צד שלפחות לכתחילה, כן, שהורים קוראים שם, להשקיע בזה מחשבה. זה משהו ש... אני אומר, אבל תשטוש שמות בעומק העניין זה תשטוש זהות. אתם מבינים? אין כאילו... עכשיו אני אומר, זה לא רק בשיעבודים חיצוניים. לפעמים גם אדם, שוב, הוא מטשטש את הייחודיות שלו. הוא מנסה לחכות בקוף אחרים. במקום למצוא את השם הייחודי שלי, אדם מנסה להעתיק שמות של אחרים, לחיות חיים של אחרים. זה עומק הרעיון של המושג הזה. פרשת שמות אומרת, אדם רוצה להיגאל, הוא חייב להיזכר בשם שלו. וזה ממשיך, שפרו, מה הוא גוזר? נכון? הוא גוזר על הסחרים, אומר למילדות העבריות, שאם בנו ועמיתם אותו, ואם באתי וחיה. מהר"ל מפראג מסביר, הוא אומר, בתוך משפחה, בן ובת, כן, הבת, הוא קורא לזה, זה המילוי. זאת אומרת, הבת זה התוכן הפנימי של הבית. הגבר זה המסגרת החיצונית. קורא לזה בלשונו צורה וחומר. כן, זה, לצורך העניין, השולחן הזה, החומר שלו זה אקס. המסגרת שלו זה שולחן. זאת אומרת, יש את ההגדרה שנותנת את השם לדבר, זה שולחן, ויש את התוכן המילוי. הרעיון היה בלהרוג את הבנים שלא יהיה שם לעם ישראל. זאת אומרת, זה שיהיו חיים לעם ישראל, כן? הנשים, זאת אומרת, זה שיוולדו ילדים, וזה, זה לא אכפת לפרו. מה שאכפת לו, שלא יהיה פה הגדרה, כן? של שם של עם ישראל. לא יהיה את הצד הגברי, את הצד כאילו שנותן את הכיוון המסגרתי, כן, בצד הזה של גברים ונשים, גבר ואישה בעולם הרוחני, זה כאילו המסגרת והתוכן הפנימי. בסדר, גם, לכן גם ביהדות, שוב, למה זה ביהדות? התקבל בעם ישראל שבדרך כלל, נכון, שבעל ואישה מתחתנים, מה השם משפחה? לפי הבעל, נכון? שוב, יש הרבה אנשים שלא אוהבים את זה, ואז עושים שמות כפולים, אבל לכתחילה הרעיון היה שוב, שהמסגרת הגברית היא כאילו נותנת את המהות של מה השם שלנו. פרו רוצה ללחוק את זה. אומרים בה, הבנות שיהיו בסדר, שיוולדו וזה, אבל לא יהיה פה עם, יהיה לי עבדים, יהיה לי פה כוח עבודה. אבל תרבות כאילו רוחנית, יהודית וזה, את זה אני הולך למחוק. וזה מה שקורה, תראו בפרשה. הכל זה בלי שמות. אומרת, אחרי שהמלך החדש הזה, שלא זוכר את יוסף, לא זוכר את השם של יוסף, הוא מנסה למחוק את השמות, כתוב, וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי. אין שמות בפרשה הזו, בהתחלה. גם המילדות העבריות, שפרה ופועה, אומרים חז"ל מי היו שפרה ופועה? מרים ויוכבת. אבל גם השם מעורפל, אין שמות. והנה, זה פרשה שמתחילה בשכחה. וילך איש לוי ויקח את בת לוי. אמרם לוקח את יוכבת, אבל עוד לא ברור מה הולך להיות פה. דורשים חז"ל מה זה וילך איש בת ליקח בת לוי, שמה קרה פה? אמרם היה גדול הדור, הוא היה המנהיג של עם ישראל. ברגע שפרו גזר את הגזרה הזו, שכל הבן, מתאום, הלך וגירש את אשתו יוכבת. אמרו, למה לנו להביא ילדים? במילא הבנים פרו ירוג אותם. ראו את זה כל ישראל, גירשו כולם את נשותיהם. ואז באה מרים אל אבא של אמרם, ואמרה, גזרתך קשה משל פרו. פרו רק הרג את הבנים. אתה אומר שכולם, גם בנות לא יוולדו. עמד אמרם והחזיר את יוכבת, ומזה נולד משה רבנו. זאת אומרת, משה רבנו בעצם נולד מזה שהשם מתחיל לחזור לעולם. לא סתם שאנחנו מכנים את הקדוש ואנחנו אומרים השם. בסדר? תכף נדבר מה שמו של אלוהים. השם זה המהות של העולם. הגאולה מתחילה. איך נולד תינוק, שוב, לא ברור מה השם שלו. הכל פה מטושטש, הכל באפלה, הכל בייאוש. ואז שמים אותו על היאור ומגיעה בת פרו. שימו לב. הראשונה שנותנת שם בפרשה הזו זה בת פרו. דווקא מישהי חיצונית. לפעמים אדם בשביל שיזכירו לו מה הזהות שלו, מה השם שלו, הוא צריך מבחוץ. מישהי שיזכירו לבן אדם כמו המלאך הזה, שחובט עם שוטה ברזל, אדם שיזכר מה השם. איך היא קוראת למשה רבנו? כי משה, כי מן המים משיתיו. עכשיו תבינו, זה הרי עברית מן המים משיתיו. בת פרו מדברת מצרית, נכון? זה לא שבפשט בת פרו קרא לו משה כי מן המים משיתיו. זה התורה שמה את זה באמירה רוחנית. מים זה ביטוי לזרימה בלי מטרה, בלי כוונה, נכון? המים, כל הנחלים זורמים אל הים. אדם שאין לו שם, שאין לו תפקיד, שאין לו מהות, הוא נסחף עם הזרם. משה כי מן המים משיתיו. מי שרוצה שיהיה לו שם, מי שרוצה להכיר את השם, הוא צריך לשחות נגד הזרם. תרבות שמטשטשת שמות, זה בדיוק הרעיון שלה. אל תחשבו יותר מדי. תזרמו עם כל מה שיש בעולם. אנחנו עולם גלובלי. בסדר? אין שם מיוחד לעם ישראל, אין תפקיד מיוחד לעם ישראל. עוד פעם, אין הבדל בין גברים לנשים, מבוגרים, ילדים, גויים. כולם אותו דבר. ומי שמעז להגיד אחרת, הוא גזען. איך אתה מעז להגיד שיש הבדל בין יהודי לבין גוי? זה תפיסת עולם כזו, שאומרת הכל פה נהיה ביצה אחת גדולה, יאור אחד גדול. זה המופרעות של פרו. אבל דווקא בת פרו, מתוך המופרעות הזו, אנשים מתחילים להבין. צריך להיות, להימשות מהמים. ואז משה גדל, שימו לב, משה גדול, והוא יוצא ורואה, שימו לב, ויהי בימים ההם ויגדל משה. כולם פה בלי שמות, רק משה. מה כתוב? וירא איש מצרי מכה איש עברי. שוב, חז"ל דורשים, מי זה היה איש העברי, דתן, אבירם, היה פה אנשים. אבל אין, אתם מבינים, משה רבנו הוא היחיד עם שם פה. כולם מסביב, משה מכה את המצרי, כי הוא אומר, מה זה צריך להיות? איך זה יכול להיות שמקים מישהו ואיף אין כובע חו ויר כי אין איש? דורשים חז"ל, ראה משה שאין אף אחד פה שהוא איש, אין אף אחד פה שהוא מבין מה השמות פה. גם בעם ישראל, שכאשר הוא מציל את המצרי, נכון? טוב, כאשר הוא מצחה ומציל את האיש העברי, אז בסוף האיש העברי הזה אומר לו, על הארגני אתה אומר כאשר הרקת את המצרי. אמר משה, אכן נודע הדבר. אומרים, דורשים חז"ל, עכשיו שאני רואה שיש דליטורים בישראל, שיש מלשינים בישראל, אז זה אומר שהם עדיין לא רואים לגאולה. שוב, אם ניקח את כל המדרשים האלה ונתרגם אותם למושגים שלנו, משה ניצב פה לבד. הוא היחיד עם שם. המצרים בלי שמות פה, תמיד כל ארץ מצרים היא בלי שמות. כולם חסרי זהות, חסרי פנים, זה רק רשע. ועם ישראל שכח את השם שלו. אין איש. משה רבנו בורח למדבר. יש פה עכשיו תהליך שמשה רבנו עובר, ומתוך כך הוא יכול לגאול את עם ישראל. בצורה שמשה רבנו עכשיו נמצא, הוא לא יכול לגאול את עם ישראל. המציאות עוד לא בשלה לזה. צריך לעבור פה עוד כמה דברים כדי שעם ישראל ייזכר מה השם שלו. משה מגיע, בסדר, גם, סיון, בהתחלה מגיע, והוא מציל, נכון, את בנות יתרו שם, מהרועים. ואז הם מגיעות הביתה, שואל אותם אביהם יתרו, למה הגעתם מוקדם? אמרו, איש מצרי הצילנו מן הרועים. הם עוד לא יודעות מה השם של משה. בסדר? גם, הכל פה מתחיל להתברר. משה מגיע ומתברר, כן, שיש לו שם, שיש כיוון. ואז הוא נמצא 40 שנה במדבר, ככה דורשים חז"ל. משה רבנו חי סך הכל 120 שנה. 40 שנה ראשונות היה נסיך מצרים, 40 שנה היה שם אצל יתרו, ובגיל 80 הגיע לגאול את עם ישראל, הוביל אותם במדבר עד גיל 120. 40 שנה משה מסתובב במדבר, והנה, לנו אנחנו קוראים את זה בפסוק אחד, משה הלך למדבר, והנה הלך ואסנה הבוער. כך 40 שנה, עד שמשה רבנו, 40 שנה זה ביטוי לעידן, כן? כמו 40 יום קודם יצירת הוולד, כאילו, משהו שמשנה את כל המפה מהקצה אל הקצה. משה רבנו הולך ומתברר לו מה השם שלו. מה השם שלו? הוא מגיע ועומד שם, מול הסנה הבוער, ושם מה הדבר שהוא שואל את הקדוש ברוך הוא? אני אבוא לגאול את עם ישראל, הם ישאלו אותי, מה שמך? מה אומר אליהם? זה מה שמטריד את עם ישראל, בזמן שאתה הולך וגואל אותם, זה השאלה שעם ישראל ישאל? כן. כי זה בעצם השאלה, מה השם של הקדוש הוא? מה התפקיד שלנו בעולם? זה הסימן שמשה רבנו הגואל. ככה דורשים חז"ל, שמשה רבנו אמר להם את שמו של השם, יהיה אשר יהיה, ואז אמרו, אוקיי, הוא הגואל. יש גם מדרש, אמר פקוד אפקוד, היה זה כאילו מילות קוד שעם ישראל ציפה. מה אמרו עם ישראל ציפה? שיספרו להם מה התפקיד. מה התפקיד של עם ישראל? אהיה אשר אהיה שלחני אליכם. מזה הגיע השם יוד קי וו קי. יש כמה שמות לאלוהים, ונראה את זה בפרשה הבאה. שם אחד, זה השתמשנו בו כל ספר בראשית, השם אלוהים. זאת אומרת, לספר בראשית כמעט תמיד שמדברים על הקדוש ברוך הוא, אומרים את המילה אלוהים. אלוהים אמרנו זה כיוון. יש עולם, יש מציאות, יש הווה, יש הוויה, ובתוכה אנחנו מתחילים לזהות שהעולם הוא לא הפקר ויש כיוון. אבל עדיין אנחנו נמצאים בתוך העולם הזה. שוב, אדם יכול למצוא את הכיוון שלו. אתה אומר, אוקיי, אני מבין, אני צריך ללכת לפה, אני צריך להסתדר בעולם הזה, צריך להיות מוסרי, צריך להיות אדם שיודע לעבוד, אני כאילו מצאתי את השם שלי, מצאתי את התפקיד שלי ברמה פה של החיים של העולם פה. זה לא מספיק. בשביל להיגאל, אדם צריך להכיר את שם השם, היה אשר היה. היה זה לשון עתיד. לא רק מה שיש עכשיו, שהסתדרנו פה ואוקיי, ידענו כאן איך להגן לעצמנו קצת כסף וקצת כלכלה וקצת טכנולוגיה, והנה הסתדרתי, יש לי משפחה, בית. יש משהו שהוא מעבר להווה. אהיה אשר אהיה. יש משהו שהוא מעבר לעולם הזה. יש יוד קי וו קי, כן, אני יכול להגיד היי, פשוט פה בשביל שם השם, יוד היי וו היי. יש הווה. הווה זה המציאות של עכשיו, הוויה. ויש יוד העתיד. יה הווה. זה הרעיון של שמו של הקדוש ברוך הוא. אדם בשביל לגאול את עצמו, של לדעת מה השם שלו, הוא חייב להיפתח לעולם שהוא מעבר לעולם הזה. אנשים שהם מצרים, שהם נמצאים במצרים, לא מבינים את זה. הם כל הזמן מסתובבים סביב השם הקטן שלהם פה בעולם. הם לא יכולים להיגאל ממצרים, ולכן המקל שלהם נהפך לנחש. מקל זה משהו שאמור לתת לאדם משענת בעולם הזה, משהו להישען עליו. זה הופך להיות נחש, ניחוש, שום דבר יציב, הכל כזה, אולי כן, אולי לא, הכל מסופק. וגם היד שאמורה להוביל את האדם, כוח העשייה של האדם, כמו שנראה בהמשך, ביד חזקה ובזרוע נטויה, היד הזו נהיית מצורעת כשלג. צרעת זה מוות, כן? מצורע חשוב כמת. כל כוחות העשייה של האדם, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אם עם ישראל לא יצא ממצרים, אם עם ישראל לא יגלה את השם שלהם, העולם הזה יהפוך להיות לנחש ולצרעת. הכל ייפול. אתה חייב ללכת ולגאול את עם ישראל. משה רבנו עולה, חוזר, אני עושה פרוטוקול כזה בצורה מהירה, שרבנו הולך, חוזר למצרים, שוב, זה לא נוח, להישאר שם אצל יתרו בהרבה יותר פשוט, במצרים רוצים להרוג אותו, רוטפים אותו. הוא מגיע בדרך, יש חשש שלא עשו ברית מילה לבן של משה. יש לו שם לבן הזה, גרשום. בסדר? גר הייתי בארץ נוכריה. יש פה איזה גירות, יש פה משהו שגם עוד לא התברר. ואז כמעט הילד מת, עד שמגיעה ציפורה. דורש המערה לשם של ציפורה מלשון ציפור. משהו שמשוחרר מהחומריות של העולם הזה. היא עושה ברית מילה לילד. אומרת, אנחנו ננצח את המגבלות של הטבע. אנחנו נמצא את השם שלנו. מסירות נפש, אתם יודעים, זה הרעיון של משה וציפורה. אנחנו הולכים עכשיו למסור את הנפש כדי להבין מה התפקיד ומה הזהות שלנו בעולם. מגיעים, ואז מתחילה הגאולה. עכשיו זה תהליך ארוך. שמגיעים, בהתחלה יש משבר, תמיד זה ככה. שאדם מתחיל לזהות מה השם שלו, שאדם מתחיל להבין מה התפקיד שלו בעולם, בשלב ראשון זה נראה לא רק שאין גאולה, אלא הפוך, השיעבוד מתגבר. פרו מכביד את ליבו. עכשיו הוא אומר, גם אין לכם תבן וקש ללבנים. אין, הכל רק נהרה. למה אני צריך להסתבך עימוד? היה לי טוב, זרמתי קודם עם החיים. לא הייתי צריך לחשוב יותר מדי. הייתי עם האופנה, שבתי כל היום וביליתי בפלאפון. זה נראה בהרבה יותר פשוט. ברגע שבן אדם מתחיל להיות מודע לעצמו, מתחיל להבין מה התפקיד שלו בעולם, זה עכשיו אומר לצאת נגד הזרם, מן המים משיטיו. עכשיו צריך להגיד שיהיה אשר יהיה, מה דווקא היה כזה נחמד פה? למה צריך עוד דברים יהיה? הסתדרתי, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי. אני אוהב להיות עבד במצרים, אנחנו נראה את זה. לעם ישראל, פרשיות הבאות, הם מאוד לא רוצים לצאת ממצרים. למה לחשוב? למה להשתפר בחיים? למה לעשות משהו שהוא מעבר לאזור הנוחות? אומרת הגמרא, עבד בהפקרה מיכלי. עבד עוד אוהב להיות בהפקר, בלי אחריות. ועכשיו שרוצים לצאת, הנה תראה, פרו, רק עכשיו ההפרעה רק הולכת ומתגברת. אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, אתה תראה, כי ביד חזקה יש לכם מארצה. תראה, רק התחלנו, אתה תראה. תמיד שמשהו הולך ומתקדם בעולם, שבעם ישראל למשל יש איזה בירור זהות, בירור שם, המתנגדים רק הולכים ומתגברים בשלב הראשון. אז תמיד, כולם פה מתחילים, מה, איך אפשר דבר כזה? לא, אתה תראה. כל הדברים האלה, בזה אנחנו סוגרים, קשורים לימים שאנחנו נמצאים בהם עכשיו. מפרשת שמות התחלנו תקופה שנקראת שובבים. ועכשיו השבועות הקרובים. שובבים ראשי תיבות, שמות וערה בו ושלח יתרו משפטים. בסדר? שישה שבועות שמיוחדים לעבודה על כל התחומים, אבל בעיקר על התחום היצרי. בסדר? שובב, היום המילה שובב, מבחינתנו זה מילה נחמדה כזו, נכון? ילד שובב. במקור בתנך שובב זה רשע. הוי בנים שובבים, ככה אומר הנביא. זה משהו, שובב זה כאילו משהו שמשתובב, שהוא מתפרע לו, לא נמצא בשליטה. בימים האלה, אתם יודעים, זה חודש טבת, חודש שבט, זה שיא החורף. עד סוף, אמצע שבט כבר מתחיל, אבל שיא החורף זה הלילות הארוכים ביותר. זה התקופה שאדם נמצא במיצרים. אתם יודעים, הפרשיות האלה, שמות וערה, בו בשלח תום משפטים, זה הפרשיות שעם ישראל יוצא ממצרים. שהאדם הוא שבוי עמוק 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 בתוך הטשטוש המצרי. ולכן זה זמן טוב לצאת מהשובבות, לצאת ממצרים, לדעת מה השם. לכן נהגו בעם ישראל בתקופה הזו לעשות תעניות. כדאי מאוד. יש כל מיני תעניות. יש תעניות של צום. היום ההמלצה היא שזה בדרך כלל לא הדבר המרכזי, כי היום אנחנו ככה קצת צומות משפיעים עלינו לא טוב. אנשים מתחילים לא לתפקד שהם צמים. תענית יותר טובה מצום, תענית דיבור. אדם מקבל על עצמו שאני עכשיו כמה שעות, ימים, לא יודע, שני וחמישי, לא מדבר דברים שלא נצרכים לצורך או דברי תורה. אבל בדור שלנו יש תענית עוד יותר טובה. ממליץ לכולם לעשות את זה בשבועות הללו. תענית אינטרנט. זה הצום, זה התענית הכי טובה היום. מי שרוצה לצאת מהשובבות, לצאת מהשובבות זה בעצם לצאת ממצרים. מה שקוראים היום, לצאת מההתמכרויות. זה בעומק העניין. זה שאדם שוכח לגמרי את השם שלו, בכל המובנים. שוכח מהתפקיד שלו, שוכח מהזמן שלו, שוכח מהמשפחה שלו. זה היום המגפה של המאה ה-21. ממליץ לכל אחד ולכל אחת לעשות סוג של צום אינטרנט. איך עושים את זה? יכול להיות בכל מיני צורות. למשל, אדם מקבל עצמו שבתקופה הזו, בימים שני וחמישי, הוא פותח את הסמארטפון רק בין 6-8 בערב. שם מרוכזים כל הוואטסאפים, כל הזה וזה וזה. שירות אחת. שירות שנייה, זה למחוק אפליקציות מסוימות מהסמארטפון. אפליקציות שמבזבזות את הזמן שלנו ואת הכסף שלנו. זה חלק מלצאת מהשובבות, לצאת ממצרים. אפשרות שלישית, מי שעד היום לא עשה או לא עשתה את זה, זה להתקין סינון במחשב בבית ובפלאפון. מי שהיום מסתובב עם מכשיר לא מסונן, פושע. כל המובן. מסתובב היום מכשיר לא מסונן, זה פשע. אין אדם שמסוגל היום להסתובב עם מכשיר לא מסונן ולא לחתום. זה לא שאלה של אם, זה שאלה של מתי. וכשאני אומר חטא, אני לא מתכוון רק לעבירות מסוימות. זה שאדם מבזבז, זה היום המחקר הסטטיסטי. אדם כיום 4 שעות ביום מבזבז על המכשיר הזה. 4 שעות ביום. אנחנו בדרך כלל עירניים, משהו כמו 16 שעות, במקרה הטוב, הרבה פעמים פחות, 14 שעות. את 4 שעות מתוך 14, אדם מבזבז לריק ולבעלה. זה שיעבוד מצרים עד כאן. תבין, אם זה פרעו, ההפרה הכי גדולה שיש. אז מה לעשות את זה? 6 שבועות, אדם בונה לעצמו תוכנית גמילה, כל אחד עוד פעם בזמן, בצורה שלו, וזה אחרי זה יכול להמשיך איתו גם אחרי ימי השובבים. זה מה שנראה בפרשיות הבאות. איך לאט לאט יוצאים מהשובבות. זה מתחיל קודם כל לדעת מה השם, אחרי זה ואירה, מתחילים לראות את הקדוש ברוך הוא, אחרי זה בו, באים לפרו, לתוך לב של פרעה ויוצאים ממצרים, כל עשרת המכות. לאחר מכן בשלח משתלחים ממצרים. לאחר מכן יתרו, אנחנו מקבלים נשמה יתרה במעמד הר סיני. אחרי זה משפטים, לומדים מה המשפטים של התורה, איך אדם בונה לעצמו מערך חיים מסודר על פי ההלכה, על פי התורה, והוא משוחרר ממצרים. אז זה מתחיל דבר ראשון מהשבת הזו, קודם כל לזכור מה השם, מה התפקיד שלנו בעולם, מה הייעוד, תוך כך להתחיל את היציאה בעזרת השם מהמיצרים. נעצור כאן.